שלום יובל.
היי דן.
יש לי חידון נושא פרסים עבורך. אוקיי. תאמר לי בבקשה מה משותף לביל קלינטון, מרק צוקרברג, ויליאם הדוקס מקיימברידג', קיאנו ריבס ופול ניומן, עליו השלום.
שאלה מצוינת. יש לי הרגשה טובה שאנחנו הולכים לעסוק בזה בפרק שלנו.
עושים רפואה, יוצאים לדרך.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
ארוחת צהריים. השעה 12 וכולם עולים לאכול. במשך שנים העסק היה די פשוט. תור ארוך, מגש, צלחת, וקניקיה בבצק ולשבת. ואז, כשהייתי אולי בן 12, מישהו בנה לה החליט שהגיע הזמן למהפכה קטנה. להתראות מגשים משנים מפורמייקה מתקלפת, שלום מגשים מפלסטיק צבעוני. רוב האנשים דווקא סמכו על השינוי. המגשים החדשים, בברוד ובאפור בעיר, הכניסו קצת צבע לחד אורך לזקן שלנו. ורק אני הייתי עומד בתור, מסתכל קדימה, וכל הדרך חושב לעצמי, שרק לא יצא לי ורוד.
שלום יואב בריל.
שלום שלום.
מה עובר לך בראש כשאתה שומע את הקטע הזה?
קודם כל חשוב להגיד שמי שמשחק אותי בקטע ששמענו מסרט הגמר שלי אישיהרה, הוא חבר בשם ניר גורלי שנהיה ממש לאחרונה עמודי התווך של 88 המחודשת. אז חשוב לי להגיד שאני גיליתי אותו.
מה זאת אומרת משחק אותך? איזה קיבוץ זה?
הקיבוץ הוא קיבוץ בערי, זה הקיבוץ שבו גדלתי. כמובן שכל הסיפור מבוסס על חוויות אישיות שלי, על חוויות אישיות של אח שלי, שגם הוא עיוור צבעים. אנחנו ארבעה אחים שמתוכם שלושה עיוורי צבעים, ככה שאפשר להבין מזה על הסטטיסטיקה. הסיפור מבוסס על חוויות שלי, של אחים שלי, של אנשים שראיינתי לקראת הסרט, עם איזשהו חופש סיפורי מסוים שלקחתי לעצמי כדי להרכיב את הנרטיב.
זאת לא בחירה מובהקת ללכת ולעשות תואר בבצלאל, כשקצת קשה להבחין בצבעים מסוימים.
אני לא הייתי עיוור צבעים היחידי בבצלאל, ולראיה כשפיתחתי את הסרט הזה, תליתי מודעות בבצלאל, והזמנתי עיוורי צבעים לבוא ולדבר איתי על הנושא הזה. צבע זה רכיב אחד שיש שיאמרו שהוא אפילו מינורי באומנות ויזואלית. בוא נאמר שזאת לא המעלה הכי גדולה שלי להשתמש בצבע, אבל כשאתה לומד אנימציה, כמו שאני למדתי, יש לך שימוש בזמן, בפרספקטיבה, בכל האלמנטים של עיצוב, שצבע הוא רק אחד מהם.
אני בכל זאת רוצה להקשות. אני יודע מהבית כאשתי, מהצוות גרפית, שיכולה להקדיש שעה עם מניפה כזאת של פנטונים, רק בשביל למצוא את הגוון הנכון שמתאים, שמשדר את המסר הנכון, שמשתלב בצורה הנכונה וכו'. אז בסדר, אז אולי אנימציה, נגיד לצורך העניין, יכולה לדלג על זה על ידי
שימוש. יש יותר חופש אומנותי.
כן, אבל באמת יש מעצבים, פגשת בבצלאל, מעצבים גרפיים שיכולים איכשהו להתמודד עם המגבלה הזאת של לראות את כל הצבעים?
אין ספק שאצל מעצבים גרפיים שבאמת הדיוק של כל גוון הוא הרבה יותר קריטי למלאכה שלהם, זאת סוגיה יותר גדולה מאשר אצל אנימטורים. אחרי שפרסמתי את הסרט, אז קיבלתי גם אימיילים ממעצבים גרפיים גם בעולם, ששאלו אותי איך מתמודדים עם זה, ואמרתי להם, תשמעו, באמת שכנראה שהצרה שלכם היא קצת יותר גדולה משלי. אני יכול להגיד לך שהיום בעולם הדיגיטלי, כשעברו להפיק צבעים ממספרים, יש לך RGB או כל מיני שיטות אחרות כדי להגדיר מה הצבע המדויק. אם אתה עובד עם לקוח, אתם מסכימים על סקאלה צבעים שבסופו של דבר מנוסחת במספרים. זה מקל על העבודה הגרפית.
אז למעשה היום העבודה שלך היא מספרית, אתה יודע שאם אתה צריך באיזשהו סרטון סחלב עם גוון מאוד מעניין של סגול, אתה יודע בדיוק איזה מספר הסגול הזה?
אם אני אגיע לצבע הזה, יהיה לי הרבה יותר קל לשמור אותו ולשחזר אותו. באמת, כשאתה עובד עם סקלות צבעים בתוכנות גרפיות, אז יש לך כל מיני עיגולים צבעוניים שבהם אתה יכול לבחור את הצבע הכי קיצוני שגם אתה כעיוור צבעים רואה, ואז להחליש לו את הסטורציה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מתודה של להגיע לצבעים בדרכים שאתה יכול לראות את הדרך ולאו דווקא לראות את הצבע.
איזה עיוורון צבעים יש לך? מה אתה...
עיוורון צבעים הוא העיוורון הכי נפוץ אצל עיוורי צבעים, נקרא דלטוניזם. רוב
אדום ירוק,
רוב הקושי הוא להבדיל בין גוונים של אדום וירוק. כמובן זה משפיע גם על גוונים שמכילים אדום וירוק. כחול וסגול יכול להיות בעיה, במקרים מסוימים גם ורוד ואפור או ורוד וכתום. אבל זה עיוורון צבעים שהוא קל יחסית.
זאת אומרת שאפשר לחיות איתו, וזה לא, אתה לא מרגיש מוגבל או שאתה מפסיד משהו.
לא, אני לא יכול להגיד שיש לזה השפעה קריטית על החיים שלי, בניגוד לאנשים שבאמת רואים את החיים בגוונים של אפור, שזה מקרה הרבה יותר נדיר, העיוורון צבעים הזה הוא בגדר קוריוז, שאני נוטה לפעמים להפריז בו, ולפעמים להעמיד בערכות, תלוי עם מי אני מדבר, ובא לי להתייחס.
יש רק מקום אחד שאנשים שרואים רק אפור, יש להם יתרון, וזה כמובן במטבח הפולני, אתה יודע.
כמו שיש, אתה יודע, בספרות מדברים על תואמים מלכותיים שבודקים את האוכל כדי שהמלך לא יחנק. יש לך מין תואם מלכותי כזה? מישהו שאחרי שאתה עושה משהו, אתה רק מעביר דרכו רק לעשות וי?
רוב העבודות שלי עוברות איזושהי ועדת ביקורת צבעונית לפני.
הביקורת היא צבעונית, הוועדה לא צבעונית.
הוועדה, אני מנסה גם שהיא תהיה מגוונת, זה מילת המפתח היום. יש דברים שלא עוברים ביקורת וחוזרים אליי, אם רק עכשיו סיימתי לעבוד על סרט, יש בו סצנה של ים כחול, שנשלח בצבע סגלגל.
מה היה הדוגמה הכי קיצוני, הפשלה, הפספוס הכי קיצוני שלך מבחינת...
וואו. אני לא זוכר פשלה קיצונית, אני חושב שבהרבה מקרים אנשים... שלא יודעים שאתה עיוור צבעים, חושבים שזאת איזושהי בחירה מודעת, ואומרים, יש לך בחירת צבעים מאוד, מאוד מעניינת, מאוד יצירתית. מזל הוא שאתה עובד על דברים שיש להם איזשהו אלמנט סוריאליסטי, אז יש לך גם את החופש לעשות את זה. וגם הים הוא לפעמים סגול, יש לך שקיעה, יש לך שעות ביום שהוא מקבל גוונים מסוימים.
אתה, כשאתה פוגש לקוח, אתה עושה איזשהו דיסקליימר, אתה כאילו אומר לו, אני רוצה שתדע שאני עיוור צבעים, בוא תחתום לי כאן, שאתה יודע ש...
כשזה מגיע לצבעים, אז אני אומר להם, תשמעו, יש לי איזשהו אישו.
אישי הרה,
בדיוק. אבל אני מקווה שאני עושה עבודה מספיק טובה, כדי שהם מגלים את זה בדיעבד, וזה כבר לא כל כך מפריע להם.
אתה חושב שהקונדישן הזה, בהיעדר מילה טובה יותר בעברית, כי מצב נשמע... כמו מה המצב כזה. אתה מרגיש שזה הופך אותך לאומן טוב יותר? זה משנה את ההסתכלות שלך על
זה? זה בהחלט נותן איזושהי נקודת מבט אחרת במובן הכי פילוסופי. זאת אומרת, מי שרואה צבעים במה שנקרא צורה הנכונה, לא יכול לעלות על דעתו שצורות אחרות הן קיימות. בזמן שכל מגבלה, לא רק עיוורון צבעים, את משחררת אותך מהתבנית הזאת. אני חושב שהסרט שלי מדבר על זה, הוא לא מדבר רק על עיוורון צבעים, זה עיוורון צבעים כמטאפורה לכל אחד מסוגי המגבלות או השונות שנותנת לך פרספקטיבה אחרת על העולם. בעיוורון צבעים ובמבחני עיוורון צבעים זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חכמה. המבחני עיוורון צבעים שבנויים על נקודות, מבחני שיהרה, הם בעצם בנויים על תבנית כזו שאי אפשר לטעות בהם. כלומר, מי שרואה צבעים, כמו רוב האנשים, יראה ספרה אחת. אם אתה עיוור צבעים, אתה תראה ספרה אחרת.
בסרט אתה מתאר סוג של הדרה מבחירה. הסרט הוא סוג של redemption? אתה מנסה להחזיר לעצמך שנים עבודות? אתה מצהיר באמצעות הסרט על עצמך כמישהו שמפסיק להדיר את עצמו בגלל שהוא...
אני חושב שהם... לא רק אצלי, אצל הרבה אנשים יש איזשהו תהליך של קבלה. אתה מתחיל את השנים הראשונות שלך בתמימות מסוימת שבה המגבלה שלך היא פשוט קיימת. בשלב השני אתה מתחיל למדוד את עצמך מול החברה. בשלב השלישי אתה כבר מגיב, ואולי מדחיק, או מעלים את התכונות ההם שלך, ובשלב הרביעי אתה פשוט מבין שזה מי שאתה, וזה אפילו חלק מהעניין שבך.
הרעיון שלנו אמר לנו שהוא אפילו סיפר לעצמו שזה סוג של סופר פאור כזה, שיש לך תכונה של האחרים אין, שאתה...
כן, ולמיטב ידיעתי גם משתמשים בעבר הצבעים במקומות כמו פיינוח של תצלומי אוויר, שאצל אנשים נורמליים התמונה נראית יותר מורכבת, בגלל שהם רואים את כל הגוונים האלה, ואצל עבר הצבעים יש איזושהי יכולת הפרדה יותר חדה, בגלל שהם מאחדים חלק מהגוונים, זה פחות מבלבל אותם.
תשמע, הם, היה להם אינסטגרם לפני שזה הומצא, תחשוב על זה ככה.
כן, הרבה פילטרים.
פילטרים, כן.
את הסרט אישיהרה אפשר יהיה למצוא באתר שלנו. יואב בריל, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
דוקטור יובל בלוך, לא הרבה יודעים את זה עליך, אבל אני יודע כי סיפרת לי שבעברך, בעודך סטודנט, אתה בעצם גם היית מתרגל בפיזיקה.
אני לא מאשר ולא מכחיש.
הבנתי, אבל פיזיקה אתה יודע.
יודע, כן.
יופי, אז בוא תספר לי שנייה אחת, מה זה צבע בעצם? שמענו את החוויה האישית של יואב, אנחנו קצת מבינים את החוסר היכולת שלו להבחין בין צבעים, וזאת הייתה שיחה מרתקת באמת על... איך זה הופך אותו לומן טוב יותר, אבל מה זה צבע?
טוב, אז בלי לגנוב יותר מדי לשכנים שלנו מעבר לקיר, עושים היסטוריה וכל הטכנולוגים, אור בגדול, כמו שאנחנו יודעים, זה גל. אוקיי, זה גל אלקטרומגנטי, אפשר גם להתייחס לזה בתור פוטונים, אבל בעיקרון זה גל אלקטרומגנטי.
תזכור שגם אני בחדר.
כן, אוקיי, אז אני אדבר יותר לאט. יש לי פה תיאגרמה גם שמראה לי. והגל הזה, מה שבעצם קובע את הצבע לצורך העניין, זה אורך הגל. כמה הגל, נגיד נקרא לזה, כמה הגלים צפופים או מרחוקים אחד מהשני, ככל שאורך גל גדול יותר, ככה התדירות של הגל קטנה, ובעצם על הסקאלה הזאת נמצאים כל הצבעים, לא רק צבעים שאנחנו רואים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הטווח הנראה, שאני אגיד שזה איפשהו בין 400 ל-700 ננומטר, זה האורכים שאנחנו מדברים עליהם, אז שם אנחנו רואים את כל הצבעים שאנחנו מכירים. ככל שהאורך גל יותר קטן, זה הצבעים היותר כחולים לכיוון הסגול, ככל שהאורך גל יותר גדול לכיוון ה-700, שם נמצאים האדומים, וזה הספקטרום שאנחנו מכירים.
אז כל מה שמעל 700 זה אינפרה אדום, וכל מה
מתחת ל-400 זה אולטרה סגול. נכון, okay. וזה זה כבר חלק מהספקטרום שאנחנו לא מצליחים לראות בעין שלנו.
אז אחרי שהבנו פחות או יותר מה זה צבע...
איך זה פוגש אותנו, כמו ששואלים...
כן, אתה יודע מה, אבל תן לי לנסח את זה בשאלה שתשמע קצת יותר אינטליגנטית. דוקטור, מה זה עיוורון צבעים?
אוקיי, כדי להבין מה זה עיוורון צבעים, אנחנו צריכים עוד קצת להבין על איך עובדת העין שלנו. העין שלנו, אנחנו יודעים, זה איבר כדורי, בצורה של כדור, בסביבות 30 סמק, משהו בסגנון. המטרה של העין...
כמעט צ'ייסר.
כן, לרוויה, מה אני אגיד לך. והמטרה של העין בגדול היא לרכז... את האור שנמצא מסביבנו, באזור שאנחנו מסתכלים עליו, לאסוף אותו ולהפוך אותו, לתרגם אותו מגל אלקטרומגנטי או פוטונים, כמו שאנחנו קראנו לזה, למסר חשמלי שעובר למוח. המוח מקבל את האור ומפרש אותו ועושה ממנו דמות שאנחנו מבינים. כמובן שהעין זה אחד מהחושים שלנו. החושים מאפשרים לנו לחוות את העולם שמסביבנו. זה הדרך שלנו לדעת ולהתמצא איפה אנחנו נמצאים. אם אנחנו הולכים מבחוץ פנימה, האור נכנס אל העין, עובר בעצם בשלב ראשון את הקרנית ואת העדשה השקופות שמרכזות את הקרניים. זה עובד כמו עדשה של מצלמה. הן לוקחות קרני אור ומרכזות אותם לאיזושהי נקודה מסוימת, שבמקרה שלנו זה יהיה הצד האחורי של הגלגל הזה של העין, שנקרא רשתית.
אין שם וקום אבל בין הקרנית לרשתית.
לא, כדי שהכדור לא יקרוס על עצמו, אם הוא היה מלא באוויר, אז יכול להיות לו פנצ'ר. יש שם בפנים איזשהו נוזל שנקרא ויטרוס, שהוא הנוזל, שוב, שקוף. הכל חייב להיות שקוף, אחרת האור לא יעבור. נוזל שקוף ששומר על המבנה של הכדור של העין. Mm-hmm. לפעמים, כמו בכל דבר ברפואה, כל דבר יכול להשתבש. הקרנית יכולה להיפגע, העדשה יכולה להפוך להיות אחורה, כמו שקורה בקטרקט, וגם הויטרוס יכול להישבר. זה מין ג'ל כזה, הוא יכול להישבר, והשבירה הזאת יכולה לגרום לפגיעה במעבר של קרני האור. אבל לצורך העניין, בשיחה שלנו היום על עיוורון צבעים, המקום שבו אנחנו הולכים להתמקד זה דווקא על הרשתית. הרשתית, הצד האחורי של הכדור, הצד שאנחנו לא רואים, שבפנים, בתוך העין, זה בעצם מעין מסך של תאים. הם בסופו של דבר יתרגמו את מה שאנחנו רואים למסר חשמלי שיעבור אל המוח דרך אצבעי הראייה.
אז החלק הזה של העין הוא לא באמת עין, הוא בעצם סוג של חלק מהמוח?
כן, אם אתה מתייחס למערכת העצבים כשלוחה של המוח, אז כן, מדובר בחלק הסופי ביותר של המוח, כמו שיש לנו בקצות האצבעות עצבים שמרגישים תחושה, ובאוזן יש לנו את עברי השמע שמחוברים לעצבים וכולי, ככה גם בעין הרשתית, זה בעצם איפה שה...
מוח נגמר ומתחיל העין.
כן, אפשר לומר את זה ככה. ברשתית, מה שמעניין, וזה חשוב לנו כדי להבין מה זה עברון צבעים, בעצם ברשתית נמצאים שני סוגים של תאים, שלכל אחד יש מטרה קצת אחרת. אנחנו קוראים להם קנים ומדוחים בעברית, או רודס וקונס באנגלית, והתאים האלה עושים, שניהם עושים את אותו דבר בגדול, שזה לקלוט את האור ולהפוך אותו למסר חשמלי, אבל כל אחד עושה משהו קצת אחר. הקנים, בעברית, רודס באנגלית, הם תאים מאוד רגישים לאור. הם יודעים לעבוד ממש על אפילו על פוטונים בודדים. תא אחד כזה יכול לקלוט כמה פוטונים, זה מספיק לו בשביל לפעול, והוא מייצר מסר חשמלי, אבל מה שהוא לא יודע לעשות, זה להבחין בין צבעים.
זאת אומרת, אם הלך לי אחד מאלה, אין לי ראיית לילה.
אם הלך לך, אם לא אחד מאלה, יש 125 מיליון כאלה בכל רשתית, אם כולם הלכו, זה לא אפילו, זה אפילו לא נקודה שרופה במסך, אבל אם אין לך, אם יש איזושהי בעיה בקנים, אז באמת אנחנו, יהיה לנו מאוד קשה לראות באור חלש, כי הם עובדים באור מאוד חלש, אבל כדי שהם יוכלו לעבוד באור חלש, הם בעצם קולטים את כל סוגי אורכי הגל שיש. הם מאוד דמוקרטיים, כל אורך גל שנכנס, הם קולטים וככה הם רגישים אליו.
זאת אומרת, למרות שהגדרת צבעים, שנייה שאני מתעכב איתך פה, למרות שהגדרת צבעים כאורכי גל, כן. אתה אומר, הוא רואה בין 400 ל-700, נכון, כל מה שיש באמצע נכון, לא אכפת לו, נכון, הוא קולט. נכון,
נכון. אור לבן, צריך להגיד, אור לבן זה בעצם שילוב של כל האורכים האלה. אם אתה לוקח אורכי גל שונים ומערבב אותם ביחד, יוצא לך אור לבן. וזה מה שהקנים רואים. לעומת זאת, המדוחים, הקונס, שזה הסוג השני של התאים, זה תאים שנראים גם קצת אחרת. הם יותר קטנים כאלה קצת, הם בצורה של קונוס כזה, והם צריכים יותר אור בשביל לעבוד, הם פחות רגישים מהקנים, אבל הם עובדים רק עם אורך גל מסוים. זאת אומרת, יש לנו בעצם ברשתית סוגים שונים של מדוחים, בעצם אפשר לומר שלושה סוגים עיקריים של מדוחים, שכל אחד מהסוגים האלה יודע לקלוט אור קונס, באורך גל אחר. יש מדוחים שמה שמפעיל אותם זה אור אדום, יש מדוחים של אור ירוק, ויש מדוחים של אור כחול, וזה עובד פחות או יותר כמו המסך שהיה לנו פעם בטלוויזיה, אתה זוכר שהסתכלנו ממש מקרוב, וראינו שיש שלוש נורות כאלה בשלושה צבעים שונים.
אחת ליד השנייה, פסים, אחת ליד השנייה.
שאם שלושתה נדלקו בבת אחת זה היה לבן, אבל אם רק האדום נדלק זה היה אדום, ואם האדום והכחול ביחד נדלק, זה היה נראה לנו סגול או משהו בסגנון.
זאת אומרת, העין זה בעצם לא עין, המוח חווה את זה כאילו זה סגול, למרות שזה בעצם שני צבעים נפרדים.
כן, לא, זה יכול להיות שהאורך גל הוא אורך גל סגול, הוא מדליק אצלנו שני סוגים של תאים, גם את התאים שרגישים לאדום וגם את התאים שרגישים לכחול, כי בעצם יש לנו רק שלוש אפשרויות, אבל יש אין סוף אפשרויות של אורכי גל בספקטרום שאנחנו רואים. אז בעצם אפשר לומר שזה סוג, שאנחנו רואים צבע מסוים, זה לא שרק תא אחד קולט אותו ואחרים לא, אבל כל תא קולט אחוז מסוים, וביחד נוצר איזשהו סכום כולל, שזה הצבע שאנחנו רואים. אם אנחנו כמובן רואים צבע אדום מאוד ברור ומובהק, אז כנראה שרוב ההשפעה שלו תהיה על התאים שקולטים אדום. אבל יש הרבה צבעי ביניים שיותר מסוג אחד של תא קולט את זה. בעוד שהקנים זה תאים מאוד נפוצים ברשתית, אמרנו יש 125 מיליון, המדוחים הם, קודם כל הם יותר ממוקדים במרכז הרשתית, באזור שנקרא פוביה, שזה האזור שבו באמת מתמקד האור.
פוביה?
פוביה, כן. והם יותר קטנים, מאפשר להם גם להיות יותר מרוכזים ויותר צפופים, אבל הם מהווים רק אחוז קטן מכל התאים, משהו כמו 5-6 מיליון תאים בעין, שזה יחסית מאוד קטן.
יחסית ל-125 מיליון?
נכון,
כן.
הם אחראים על ראיית הצבע. אוקיי? עכשיו, מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים מזה שאם אתה רוצה לראות צבעוני וטוב, אתה צריך אור חזק. כשאנחנו חיילים יודעים את זה, כשיש שעת בין ארבעים והאור נחלש, אנחנו רואים הרבה יותר מונוכרומי, הרבה פחות צבעוני מאשר באור חזק. אם אתה רוצה להציג לדוגמה ציורים צבעוניים במוזיאון, אתה חייב להאיר אותם, אחרת הצופה לא יוכל לראות את כל המגוון של הצבעים. זה מה שקורה באור רגיל, זה מה שקורה, סליחה, בראייה רגילה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מה יכול להשתבש, אז אנחנו מבינים גם איך נוצר לנו עיוורון הצבעים.
יש בעצם אבל שני סוגים של עיוורון צבעים. משהו מוחלט ומשהו קצת אנומלי.
נכון, האמת יש כמה צורות של חלוקה. אפשר לחלק את עיוורון הצבעים בכמה דרכים.
אוקיי.
אולי צריך להגיד שהסוג הנפוץ ביותר זה מה שנקרא דלטוניזם, זה נקרא על שם ג'ון דלטון שמצא את העיוורון הזה, וזה פשוט חוסר יכולת להבחין בין שני צבעים, לדוגמה בין אדום לירוק זה הכי נפוץ, בין כחול
כמו
לצהוב.
כמו יואב.
כן, נכון, כמו יואב שראיינו, והוא צודק, זה באמת הכי נפוץ, וזה באמת באחוזים, בקרב אוכלוסיית הגברים, אחוזים לא מעטים. אבל בוא ננסה להבין את המנגנון, ואז גם נבין איך זה מתחלק. בסדר, mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים על, על, על הפגם, אנחנו יכולים להבין את זה מאוד בקלות. אמרנו שיש לנו שלושה סוגים של מדוחים, נכון? Mm-hmm. אדום, ירוק וכחול. אם לדוגמה יש איזושהי פגם גנטי שפוגע בכל התאים, כל סוגי התאים, או בשניים מהם, אז אנחנו לא יכולים לראות צבעים בכלל. נכון? אנחנו רואים מונוכרומי, כי אין לנו את היכולת להבדיל בין צבע כזה וצבע אחר. וזה נקרא עיוורון צבעי מונוכרומי, חד צבעי, ובאמת רואים רק גוונים של אפור, אי אפשר לראות שום דבר. אפשר לראות או חזק או חלש, אבל לא להבחין בכלל בין צבעים.
זאת אומרת, הדבר היחידי שעובד בעיניים שלנו כרגע זה הקנים.
נכון, נכון. Okay. וזה יחסית נדיר, זה 0 נקודה משהו אחוז מהאוכלוסייה. אם נגיד רק סוג אחד של תא נפגע, או לא קיים, לדוגמה, המדוחים שרואים אדום לא קיימים, אוקיי? Okay? אנחנו עדיין יכולים להבחין בין ירוק לבין כחול, על הגוונים האלה, אבל כמובן שזה יוריד לנו חלק משמעותי מהספקטרום, mm-hmm. וזה נקרא עיוורון צבעים דיכרומטי, כי אנחנו רואים שני צבעים, mm-hmm. לא רואים את הצבע השלישי.
רק בסדר? נגיד, זאת ההזדמנות, אם אתם מאזינים לנו ואתם שומעים דרך האפליקציה, אתם יכולים לפנות לאתר שלנו, שם אפשר יהיה לראות גם הדמיות של מי שלא רואה צבע כן, מסוים,
איך רואים
כשלא רואים צבע.
נכון. ואז בעיוורון צבעים הדיכרומטי הזה יכול להיות עיוורון לאדום, עיוורון לכחול, או עיוורון לירוק. אבל, וזה אולי הדבר הכי מעניין, יש גם עיוורון צבעים שהוא לא מוחלט. זאת אומרת, שלושת התאים, שלושת הסוגים קיימים, פשוט אחד מהם חלש יותר, לא עובד באותה מידת דיוק או קשב כמו השניים האחרים. ואז,
זאת אומרת, רגע, אמרת שיש כ-6 מיליון, אז אני מניח שזה חלוקה שווה וצודקת, שניים, שניים, שניים,
לא,
בכל צבע?
זה לא, זה הנחה לא נכונה
לא
בכלל.
נכון?
לא, לא. שני שליש מכל התאי המדוחים, נקרא לזה, הם רגישים לאדום.
שני שלישים?
שני שלישים, 60% ומשהו. 30% ומשהו רגישים לירוק, ורק בסביבות 2% זה התאים שקולטים כחול.
מה אתה אומר?
כן. זה נראה לך כאילו אנחנו מאוזנים, אבל אנחנו לא באמת מאוזנים. אנחנו הרבה יותר נוטים לכיוון האדום מאשר לכיוון הכחול.
וואלה.
כן.
אוקיי.
עכשיו עוד פעם. נגיד עכשיו שאנחנו, אני מוריד את העוצמת קליטה של האדום, mm-hmm. אוקיי? אז אנחנו נראה פחות אדומים, אנחנו נראה יותר כחולים. זה כאילו ששמנו פילטר באינסטגרם של כחול, של שמיים, והכל נראה לנו קצת יותר כחול. זה כבר לא חוסר מוחלט בסוג מסוים של תאים. זה מה שאנחנו קוראים עיוורון צבעים טריכומטי, אבל אנומלי. זאת אומרת, אנחנו רואים את שלושת הצבעים, אבל בצורה לא תקינה. אוקיי?
זאת אומרת שלעין שלך יש עין עצלה.
לעין שלי יש חלק עצלן יותר וחלק עצלן פחות, כן. אז זה נקרא אנומלוס טריכומטיק. סוג הזה של העיוורון צבעים מאוד נפוץ, וכמו שאנחנו נלמד בהמשך הפרק, יכול להיות שיש אפילו משהו לעשות עם זה.
נשמע מעניין.
הישארו עמנו.
הישארו עמנו. אם אני רוצה ככה לעשות ריקאפ על כל מה ששמענו, כי אני באמת קצת הסתחרתי מהעובדה שיש לנו שני שלישים מהמדוחים שקולטים אדום.
קחתי שתי משות, אני מחיבר.
זה קורה לי הרבה, דוקטור. אז מהו עיוורון צבעים ככלל אצבע?
אז שוב, עיוורון צבעים זה לא פגם אחד, אלא זה סל של אפשרויות. החל מעיוורון צבעים מוחלט שאתה רואה מונוכרומטי לחלוטין, דרך העיוורון הדיכרומטי, שאפשר לראות רק שניים מתוך שלושת הצבעים, ועד הרמה יותר כאילו מיילד, שאתה רואה את שלושת הצבעים בצורה אנומלית. וזה נקרא טריכומטי אנומלי.
שלום לניר מירצקי.
שלום.
אתה איש שעוסק בגיימר, קוראים לזה בקיצור.
כן, גיימר זה התחביב, גיים דבלופר זה המקצוע.
כל כולך עמוק בתוך
משחקי המחשב.
כן, אפשר להגיד, זה הקלצ'ר המועדף עליי בגדול. ואני גם יושב ראש עמותת גיימיז, שזה עמותה שמרכזת את כל פעילות פיתוח המשחקים בישראל. כל מה שקשור לפיתוח משחקים, בעיקר קזואל גיימס.
מה זה קזואל גיימס? מאוד
גדולות בתחום. קשבל גיימס זה כמו קנדי קראש, כמו קלאש רויאל, דברים שמשחקים אותם בתקופות זמן קצרות.
באוטובוס.
בוא נדבר רגע על קנדי קראש.
בוא.
אחד הדברים הכי קוסמים שם, ממש כמו כל חנות ממתקים, זה הצבעוניות המטורפת.
נכון.
אבל אתה לא ממש יכול להגיב עליה.
אז אני מבין שאנחנו עוברים פה לתכונה הנוספת המיוחדת שלי, לסופר פאוור הנוסף שלי. סינון צבעים שמיותרים לי ביום יום. בעצם במשחק הזה ספציפית זה קצת פחות משנה, כיוון שיש גם צורה וגם איזשהו כל מיני אפקטים שעוזרים לי להבדיל בין סוגים שונים של סוכריות נקרא לזה. גם אתה יודע, הסוכריה עצמה היא אחרת, זה פתאום סוכריה על מקל וזה סוכריה שהיא סוכריית גומי, ויש המון המון אלמנטים חיצוניים. אבל בהרבה מאוד משחקים, במיוחד מהז'אנר הזה של מש 3, של, שבו צריך להצמיד לפחות שלישיות מסוג מסוים, אז הצבעים הם בהחלט בעיה.
אני יכול לשאול אילו גוונים קשה לך לזהות או לראות או ש...
לא, אני יודע. אני יודע להגיד את השמות שלהם, אני פחות יודע להצביע עליהם ברחוב. בעצם מה שקורה אצלי זה שיש לי פחות הבחנה בין גוונים. זאת אומרת, אני רואה כחול, תכלת, סגול, פחות או יותר כאותו צבע. כל סוגים של הירוק, ירוק זית, כל המצאות האלה שלכם, ירוק לבנדר, לא יודע איך אתם קוראים לזה, הכל אותו דבר. חום וירוק גם מתרבב לי, כתום, ורוד. זה בעצם משפחות צבעים שאני רואה אותם כמאוד קרובים לצבע היסוד שלהם. אם תשים אותם אחד ליד השני, אני אראה את ההבדלים בגוון ביניהם, אבל אם תשים אותם בנפרד, אני אחשוב שהם אותו צבע.
אמרת שאתה מבלבל ירוק וחום, איך נראה לך עץ?
עץ? אני יודע היום להגיד, אתה יודע, אחרי שעברתי את שנות הגן וגדלתי, אז יש לי זיכרון צבעים מסוים, שאני יודע איזה צבע אמור להיות דבר. זאת אומרת, אני יודע להגיד שתשאל אותי, אני יודע להגיד לך שהוא אמור להיות ירוק עם עלים חומים נגיד, אבל כשאני מסתכל עליו סתם ככה, הוא יכול להיות כולו ירוק, למשל. בגדול, ההקשר הוא חלק מהפתרון הטבעי שהמוח שלי מצא לבעיה, שאם יש הקשר טוב, אז אני יודע לקרוא לזה בשבע הנכון, אבל בעצם אני משחק איזה משחק פה, זה כמו שיהיה לי טעם שכולכם טועמים מתוק ואני לא טועם מתוק, ואני אמשיך להגיד שגליד איזה מתוק, כי אני יודע שזה מה שאתם מצפים. אבל בעצם אני לא באמת יודע להבדיל בין דברים מסוימים. עכשיו, ספציפית במשחקים, מכיוון שעברי צבעים על סגנונותיהם השונים, הבנתי, זה מגיע עד כדי אחד מכל 10 גברים, אז מכיוון שיש כל כך הרבה, נקרא להם קליינטים, שזה מפריע להם במשחקים, הרבה מאוד משחקים, ובעיקר בקז'ואל, נותנים אפשרות לקולור בליינד מוד. עכשיו, מה שהוא עושה, הוא הופך את הגוונים לצבעים יותר מובהקים. נגיד, במקום שיהיה תכלת וסגול וכחול, אז יש כחול, שחור, לבן, אדום, כאילו ממש מנסים ללכת לפרק את הצבעים לכמה שיותר צבעים רחוקים אחד מהשני. שיחקתי המון שנים משחק שנקרא זום הבליץ. לא יודע אם אתם מכירים את זום המקורי, זה היה משחק מאוד פופולרי בטלפון, שבו יש צפרדע, שהורה מהפה של העיגולים, במקביל מגיע מין שרשרת עיגולים מכיוון אחר, והיא צריכה להתאים שלשות של עיגולים, וככה הם נעלמים.
אה, כן, כן.
יצא גרסה מגניבה של זה לפייסבוק לפני כמה שנים, וכל הסביבה שלי, בעיקר סביבה של מפתחי משחקים, התחילו לשחק את זה בטירוף, זה היה משחק מאוד מאוד, נקרא לזה מדויק, מפונש, כאילו הייתה המון השקעה במחשבה ודברים מאוד מאוד קטנים, גם גרפית וגם מה שנקרא גיימפליי, איך אתה משחק את המשחק, או מה קורה במשחק, או על מה מקבלים בונוסים, או תחושת הכיף הכללית, והם שם השחיזו את זה לרמות מדהימות, ונורא רציתי לשחק, ואז יום אחד הוסיפו את האופציה הזאת של קולור בליינד, וזה ממש אפשר לי להגיע לרמות מאוד גבוהות. עדיין לא הייתי הכי טוב, אבל בהחלט שיפר את המצב.
אבל אמנם לא היית הכי טוב, אבל כבר לא היה לך תירוצים.
היה לי פחות תירוץ, בדיוק. זה הגדרה מאוד טובה, כי אני משתמש בזה הרבה בתירוץ הזה.
תספר מתי זה בא לעזרתך, הסיפור של העיוורון צבעים.
זה בא לעזרתי ששואלים אותי למה אני לבוש מוזר. אני בסטודיו שלי, אני עושה משחקים וסרטים, ויש המון התעסקות בעיצוב וגרפיקה. ואז במקומות האלה אני לוקח סטייפ אחורה, ואני אומר, אוקיי, מה שקשור לצבעים זה פופטיץ, זה לא אצלי. אני יכול להגיד בגדול אם זה נראה לי טוב, אבל אני לא בר סמכות. ואז אני יכול להתמקד בדברים היותר קטנים ושנראים יותר פעוטים, אבל רק לי הם חשובים, כי אני לא יכול לדבר על הצבעים. בגלל שהצבעים הם פחות משמעותיים בשבילי בהחלטות. אז יוצא שאני יכול לתת עוד איזשהו אספקט יותר מדויק, בגדלים, ביחסים בין דברים, או כל מיני דברים שמעצבים מסתכלים עליהם, שהצבע לא מסיח את דעתי, בוא נקרא לזה ככה.
יש לך את הזיכרון הראשון שבו הבנת שאתה רואה קצת אחרת?
כן, קודם כל בגן היה ידוע שאני מביא כל מיני ציורים מוזרים, שהשמש כתומה כשהיא צריכה להיות צהובה, או השמיים סגולים במקום להיות תכלת, וכל מיני דברים כאלה. זה ידעתי שיש את הבעיה הזאת, אבל ייחסתי את זה לזה שאני פשוט לא כישרוני בציור, או לא לבעיית צבעים. ואז בכיתה ב', חבר שלי אורי שחר, הייתי בכיתה, היה לו אנציקלופדיה, באנציקלופדיה הייתה הערך של עברות צבעים, והוא גילה את העיגול הזה, והוא אמר לי, בוא תסתכל איזה מספר אתה רואה פה, ואמרתי לו מספר, והוא אמר לי, לא, אתה צוחק עליי. אמרתי לו, לא, זה המספר שאני רואה, והוא חשב שכבר הסתכלתי פעם על האנציקלופדיה, ולמדתי בעל פה את התשובה של העברת צבעים, או שאני עושה לו איזה קונס, ואני אפילו לא הבנתי מה כל ההתרגשות. ואחרי כמה דקות גם שצירפנו את ההורים שלו, אז גילינו שבאמת אני עיוור צבעים, עברתי את המבחן בהצלחה, אם זה נחשב הצלחה. מה שכן, אני זוכר שמאז אני קיוויתי נורא שבתמורה לזה יש לי איזה סופר פאוור אחר. שאני רואה פחות צבעים, אבל יותר טוב אולטרה סגול או משהו. אבל זה לא הוכיח את עצמו עד היום. יש לי שכחון צבעים. אני לא זוכר מה אנשים לבשו, מה צבע העיניים של אנשים, צבע שיער ברבים מהגוונים, אני לא אזהה. עכשיו, זה לא שאני לא יודע לזהות הצבע הזה ספציפית שאני פוגש את הבן אדם, פשוט בגלל שאני לא טוב בזה, ככה אני מפרש את זה, אז המוח שלי לא זוכר את זה, זה לא מידע שנרשם במטה דאטה של הפגישה. אני יכול לזכור עם איזה אופנוע הוא היה, או עם איזה, כמובן איזה משחקים הוא משחק, זה שפגשתי, ואני לנצח כשאני אפגוש אותו, אני אזכור שהוא אהב את המשחק ההוא וההוא, אבל צבעים שקשורים לפגישה נגיד, או לסיטואציה, אני ממש לא זוכר אותם.
ניר מירצקי, גיימר עם סופר פאורס, של שישכון צבעים.
תודה לכם, היה כיף.
ביי, להתראות.
אנחנו עושים רפואה, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, שווים מיד. שלום איילת לזרוביץ', מנהלת קריאיטיב של דבסנס.
שלום, שלום.
גילוי נאות, גם אחותי הקטנה. אבל הסיבה שאני פונה אלייך היא בגלל המקצוע שלך, לא בגלל הקשרים המשפחתיים שלנו.
נפוטיזם.
כן, רק נפוטיזם. לא, תשמע, איילת בכל זאת היא מעצבת. ובתפקידה היא בונה אתרים, וחלק חשוב מאתרים שנבנים היום, זה העניין של הנגישות, גם לאנשים שלוקים בעיוורון צבעים.
נכון מאוד.
מה זה אומר? מה את בעצם עושה?
מה שככה אני חושבת יוכל להסביר את זה בצורה הטובה ביותר, תדמיינו את מי שסובל בעצם מעיוורון צבעים, במקרה הקיצוני ביותר, בתור מי שרואה את העולם רק בגוונים של אפור.
שזה באמת הדבר הכי קיצוני.
נכון מאוד. אבל אני חושבת שזה עוזר טיפה להבין מה ההשלכות של זה, ברגע שמדברים על עיצוב לאתרים. כי הרבה פעמים, בלי לשים לב, אנחנו נסמכים על צבע כדי שיגדיר לנו מהי הפעולה שאנחנו נדרשים לעשות. לדוגמה, כפתור, אוקיי, שהוא סך הכל מלבן על המסך, אומר לנו ששם מתבצעת פעולה, שם כדאי ללחוץ. אם לדוגמה, הכפתור הזה, בואו נגיד שהוא בגוון צהוב, והרקע הוא בגוון כחול בהיר. אל תנסו את זה בבית, זה נורא. אבל בואו ככה לשם התיאוריה נדבר.
נגיד שזה אתר של אוהדי מכבי תל אביב.
הנה, מצאנו.
נניח. אז במקרה קיצוני שכזה, בעצם מי שרואה את הכל בגוונים של אפור, מתרגם את הגוון התחלת לגוון אפור, ואת הגוון הצהוב לאותו גוון אפור. ומה שקורה? זה שהוא בעצם לא רואה את הכפתור עצמו, הוא לא מודע בכלל לקיום של אלמנט שהוא שונה מהרקע. ולכן הוא לא יכול לבצע את הפעולה שבעצם אנחנו מזמינים אותו לעשות באתר.
תני לי לראות אם אני מבין. נגיד, אני רגיל לקרוא אתרים באינטרנט שיש להם בטקסט, נגיד, הייפרלינק, נכון? מילה שהיא עם קו מתחת בצבע כחול. זה מין סימן מוסכם כזה שאפשר ללחוץ עליה ולהגיע למקום אחר.
נכון.
את אומרת שהצבע של המילה בעצם מזמין אותי לעשות איזושהי פעולה, ואם אין לי את היכולת לראות כחול, אני לא יודע שקיימת שם פעולה, ואני מפספס חלק מהחוויה של האתר.
נכון מאוד, והעלית משהו, נקודה מאוד מאוד חשובה, כי תראה, אתה העלית את הדוגמה שאנחנו רגילים אליה מלפני כמה שנים, שבאמת בהייפרלינק יש קו תחתון, ככל שהעיצוב השתנה, הטרנדים השתנו, הורידו את הקו הזה ואמרו, אנשים רגילים כבר שכשהם קוראים תוך כדי הטקסט, מופיע טקסט בצבע כחול ולא צריך את הקו הזה בעצם. ואם תשימו לב, בהרבה מאוד אתרים אין בכלל את הקו הזה ויש רק צבע כחול. נכון. אז אם יש רק צבע כחול ומי שעיוור צבעים לא מסוגל לראות אותו כצבע ששונה משאר הטקסט, או לא יכול לראות אותו בכלל.
אז חסר לו משהו בטקסט.
אז א', כן, אבל ב', הוא בעצם, אנחנו מייצרים מצב שבו האתר לא מאפשר לו ליהנות מאושר התכנים ומהפעילויות שכל משתמש אחר יכול ליהנות מהם. בואו נגיד שבאתרים מסוימים זה לא כזה נורא, וזה גם אתר שאולי הוא לא כל כך חשוב, אבל בטח ובטח ברגע שמגיעים לשירותים ממשלתיים, או לכל אתר אחר שבעצם אתה נעזר בו, הוא אתר יוטיליטי כלשהו, ואתה נסמך עליו, יש שם בעיה רצינית.
אז מה עושים?
קודם כל, בארץ יצא לא מזמן חוק הנגישות, חוק הנגישות מכיל בתוכו הרבה מאוד התאמות שבעצם בעלי עסקים נדרשים לבצע לאתרים שלהם, וההתאמות האלה נוגעות להמון נדבכים שקשורים לבעלי מוגבלויות. חלק מהם, כמו שאמרנו, זה גם נושא של עיוורי צבעים. בהקשר של עיוורון צבעים, הוא מגדיר איזושהי רמת קונטרסט צבעים מסוימת, לדוגמה, שחייבת להתקיים. בנוסף לזה, הוא מדגיש שאסור להסתמך על צבע בתור האופן היחיד שבו מעבירים מידע. אבל לא כל האתרים שלנו צריכים להיראות שחור לבן, ומי שעיוור צבעים לאו דווקא צריך לסבול. הרבה פעמים הוא רואה את כל שאר הצבעים בסדר מלבד ירוק או אדום, וחבל שהוא יאבד את החוויה השלמה.
איך את מתייחסת לזה בתהליך העיצוב? לא יותר קשה לעבוד כך?
בהחלט, זאת נקודה מצוינת. בעצם מה שקורה זה שהחוויה העיצובית נעשית הרבה יותר כבדה. הצבעים רציניים יותר על גבי לבן, או זועקים יותר על גבי רקעים כהים יותר. והרבה פעמים זה לא רק מתנגש עם האסתטיקה העיצובית שהמעצב רוצה להכניס פנימה, אלא גם עם המותג עצמו. לא כל שפת מותג יש בה גוונים שהם בעלי קונטרסט כל כך גבוה.
זה המקבילה העיצובית של לצעוק.
הגדרה מעולה. הגדרה מעולה. לגמרי. אז בעצם מה שככה באו ואמרו זה אין בעיה. במבט ראשון האתר לא צריך מבחינה ויזואלית להיות נגיש, אבל מה שכן צריך לתת כלי נוכח ברור, למי שכן מעוניין לראות את האתר במצב נגיש, בוא נאמר, וכלי הנגישות הזה יוכל להגביר את הקונטרסט בין הצבעים ולבצע פעולות נוספות, כדי ליצור התאמה לבעלי מוגבלויות נוספות.
אני חושב שזאת הפעם הראשונה שתשובה הופכת להיות הרמה להנחתה לשאלה. אז אני אשאל אותך עכשיו, אז היום בעידן שהכל אוטומטי ואפשר לרשום שורות קוד מפה ועד להודעה חדשה, למה צריכה בכלל להתעסק? למה לא לכתוב איזה שורת קוד שישב בתור עוד איזשהו פילטר על גבי האתר? ושלום ישראל, מה אכפת לך מזה?
אפשר לעשות את זה. אפשר בעצם להוסיף תוסף שמתלבש על גבי האתר ופותר למעשה את נושא הנראות, את נושא הנגישות. אבל במקרים מסוימים זה יותר מאתגר. אני אתן לכם דוגמה ברשותכם מסטארט-אפ חדש שפנה אלינו, שמם Accessible Go, ומה שהם מציעים, המוצר שלהם הוא בעצם מוצר שפונה לקהילה של בעלי מוגבלויות בכל העולם, שמעוניינים לטייל. עכשיו, הם מעוניינים לטייל בצורה נגישה, והיום בעצם המידע הזה על מקומות נגישים, מקומות פיזיים נגישים, ושירותים נגישים מאוד קשה למצוא אותו, והם אוספים את המידע הזה.
זה נגישות של גם אנשים שסובלים ממנחויות פיזיות כאלה ואחרות, אנשים שכבדי שמיעה, כבדי ראייה וכולי.
נכון. עכשיו, חברה שנוסעת על דגלה בעצם את נושא האקססיביליטי, לא יכולה להרשות לעצמה שהאתר שלה ממבט ראשון לא יהיה ברמת נגישות לפחות בסיסית. רמת ה-AA נחשבת לרמת הנגישות הבסיסית שמתבקשת גם בארץ. בעצם האתגר הגדול שהתמודדנו איתו בסטודיו היה איך לייצר אתר שהוא אטרקטיבי מבבט ראשון ועדיין נגיש ברמת ה-AA מבבט ראשון.
זה נשמע כמו פרדוקס והיפוכו.
במידה מסוימת כן, אני חייבת להגיד שהיה בזה אתגר, אבל היופי הגדול הוא לגלות שאפשר, ובסופו של היום יכול לתת איזושהי חוויה, שהיא חוויה שלמה, ואני מקווה שמרנינה, גם לאנשים שנכנסים, ואין להם לקות ראייה כלשהי.
היום כשאת מסתכלת על אתרי אינטרנט, או על עיצובים של אנשים אחרים, את מודעת לנגישות שלהם, זאת אומרת, את כבר יכולה להסתכל במבט ולהגיד, האתר הזה עובר אצל עברי צבעים או לא עובר אצל עברי צבעים? יש לך את ה... זאת אומרת, זה כבר הפך להיות לחלק מההסתכלות על איך שאת מסתכלת על עיצוב?
בהחלט, אני חושבת שברגע שמפתחים רגישות בעצם למה זה אומר, כשמישהו לא יכול לראות את האתר שלך כפי שרצית שהוא יראה אותו, אתה מתחיל לראות את זה בכל מקום, וזה גם משהו שמאוד קל לבדוק בבית. אם אתם מדפיסים אתר בגווני אפור, ולא רואים חלק מהדברים, זה בדיוק כמו מה שעלול לקרות במצב של עיוורון צבעים.
דיברת קודם על שפת מותג, אחד הדברים הכי חשובים, לא הדבר הכי חשוב בשפת מותג, זה הלוגו עצמו.
נכון.
כל צבע מביא איתו ערכים מסוימים, יש אפשרות להנגיש לוגויים?
אחד הדברים הטובים, אני חושבת, בלוגויים לפחות של ימי הפרינט, ימי הדפוס ששלטו, זאת העובדה שהרבה דברים צריכים להיות מודפסים גם בגווני אפור. ולכן מי שבנה את המותג שלו, מהר מאוד ראה שכשהוא מדפיס את זה בגווני אפור, לא מצליחים לראות את האייקון או את הטקסט, כמו שהוא רצה, ולכן רוב הלוגויים כבר עברו איזשהו תהליך שיוצר גם אדפטציה למצב של קונטרסט גבוה שנדרש.
איילת לזורוביץ', מנהלת קריאיטיב ומנהלת הסטודיו של דבסנס, תודה רבה לך.
תודה לכם.
יובל, אחרי שהבנו שהיית מתרגל לפיזיקה, בוא תהיה רגע בבקשה מתרגל לסטטיסטיקה. המילה סטטיסטיקה חזרה על עצמה הרבה ברעיונות שלנו.
כן.
למה כולם מזכירים את זה כל הזמן?
עיוורון צבעים זה משהו מאוד נפוץ, מסתבר. קודם כל זה הגיוני, כי אנחנו, אין בעצם דרך לראות שמישהו עיוור צבעים. לפעמים הם בעצמם אפילו לא יודעים את זה עד גיל מאוד מאוחר. אבל מסתבר שלא מעט גברים, בעיקר באוכלוסייה, סובלים מלקות כזאת או אחרת של ראיית צבעים, משהו כמו, יש כאלה שמעריכים בין 8-10% מהגברים.
וזה לא משנה איזה גזע, דת, אזור גיאוגרפי בעולם, זה משהו שמתוך כ-7 ומשהו מיליארד בני אדם, תעזור לי.
המחצית מביניהם שהם גברים, כן?
כן,
משהו כמו בין 8-10%. יש מקומות, דרך אגב, מקומות קטנים ומבודדים מבחינה גנטית, ששם זה אפילו קיבל איזושהי אמפליפיקציה, אבל איזה איים כאלה של עברי צבעים, אבל בגדול כן, אנחנו מדברים על כמעט 10% מהאוכלוסייה של הגברים. אצל אנשים, דרך אגב, זה הרבה יותר נמוך, זה קיים, אבל זה משהו כמו 0.5%.
למה הפער המאוד מאוד מאוד גדול הזה?
שוב הדרת נשים.
כן, והאם אנחנו מדברים על מקרה חמור של הדרת נשים?
כן, הפעם...
לטובתן.
הפעם זה לטובתן. אז כדי להבין למה זה יותר אצל גברים ולא אצל נשים, אני רק מזכיר למי שלא זוכר, נשים, שני כרומוזומי X, גברים, כרומוזום X1 וכרומוזום Y1. עכשיו, מה שמעניין, דרך אגב, על הכרומוזום Y, יש מעט מאוד תכונות שמקודדות, כי מן הסתם, אתה יודע, התכונות שמקודדות על כרומוזום Y, יהיו רק אצל גברים, כי לנשים אין את זה. אז אולי יפתיע אותך לשמוע, אבל יש כמה תכונות כאלה. אחת מהן זה שערות באוזניים, ברצינות. שערות באוזניים מקודדות.
מכל הדברים שאפשר היה לקודד על גן מסוים, זה מה שהטבע בחר?
כן. אז מזל טוב, אם אתם עם שערות על האוזניים, הרי שאתם גברים. אני חושד גם שהיכולת להבין את חוקי הנבדל מקודדת על כרומוזום Y, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע אם יש מחקרים על זה. בכל אופן, יש לעומת זאת הרבה מאוד תכונות שמקודדות על כרומוזום X, והן מאוד מיוחדות. הן מיוחדות מכיוון שיש יתרון לנשים שיש להם שניהם כרומוזומי X, אז ככה שאפילו אם התכונה שמקודדת על כרומוזום X פגומה באחד מהם, יש את השני שבא לעזרתו ומתקן את זה.
זאת אומרת שה-0.5% מאוכלוסיית הנשים בעולם, שני כרומוזומי X שלהן,
או שזה לא משהו גנטי. אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, יש גם סיבות אחרות לעיוורון צבעים. זה לא חייב להיות רק גנטיקה. אבל כן, יכול להיות גם ששני הכרומוזומי X פגומים. הרי זה לא עניין אבולוציוני. אפשר להעמיד צאצאים גם עם הכרומוזום X פגום. לתופעות האלה, למחלות האלה, תלוי על מה מדובר, שנובעות מקידוד פגום של כרומוזום X, אנחנו קוראים מחלות בתאחיזה ל-X. מכיוון שהן מתנהגות בצורה מאוד מיוחדת. בדרך כלל מי שמעביר אותם לצאצא זאת האימא, אבל זה בא לידי ביטוי רק בצאצא הבן. כי שוב, אם את אישה ויש לך שני כרומוזומי X שאחד מהם פגום, לא יראו אצלך שום דבר, כי הכרומוזום השני הוא כרומוזום תקין.
זה מה שנקרא, אני זוכר עכשיו במורה שלי אורנה אוסלנדר לביולוגיה בכיתה ז', זה רציסיבי.
נכון, זה תכונה רציסיבית. זאת אומרת שמספיק אחד מהכרומוזומים תקין כדי שאנחנו לא נראה שום דבר. אבל מכיוון שלגבר יש רק כרומוזום X1, אם שם יש פגם, אז בעצם אנחנו נראה את נראה התבטאות של המחלה. במקרה הזה, העיוורון צבעים מופיע על כרומוזום X1, ולכן הוא מופיע בעיקר בגברים. אם לאותה אימא שיש לה כרומוזום X פגום הייתה נולדת בת, אז ה-X של האבא היה מתקן את הפגם הזה ולא היו רואים שום דבר.
זאת אומרת שאני יכול לדעת משהו ודאי על האימהות של ביל קלינטון, מרק צוקרברג, וויליאם הדוקס מקיימברידג', קיאנו ריבס ופול ניומן עליו השלום. לאימא שלהם היה X פגום.
לאימא שלהם הייתה תכונה של עיוורון צבעים על אחד מכרומוזומי ה-X שלה. כן,
דווקא אותו היא העבירה להם. אז אתה קצת הבלעת את זה לפני שנייה כשדיברנו על זה, האם... האם אפשר לחטוף עיוורון צבעים באמצע החיים?
כן, אתה זוכר שדיברנו בהתחלה, אמרנו שיש מסלול שלם של האור מהרגע שהוא נכנס דרך העדשה, נקלט ברשתית, מתורגם למסר חשמלי ועובר למוח. כל אחת מהנקודות בדרך יכולה להיפגע. עיוורון הצבעים שאנחנו דיברנו עליו זה עיוורון צבעים שנובע מזה שהתאים ברשתית עובדים לו כמו שצריך. אבל גם עצב הראייה בעצמו יכול להיפגע, גם הקורטקס, קליפת המוח הוויזואלית, גם היא יכולה להיפגע, ואז זה יכול לבוא לביטוי בין השאר בתור עיוורון צבעים. אז לדוגמה...
זאת אומרת, משהו, הקליטה בסדר, הפענוח לא בסדר.
כן, לדוגמה. מחלות של גיל מבוגר, לדוגמה, יכולות לגרום לעיוורון צבעים, לדוגמה סקרת. סקרת כאחד מה... סיבוכים הלא נפוצים שלה, אבל סקרת יכולה לגרום לעיוורון צבעים.
רק עיוורון. אני יודע על אנשים שהתעברו בגלל סקרת, איבדו את מאור עיניהם.
נכון. סקרת פוגעת באספקת הדם לרשתית. יכולה לגרום להרבה בעיות בדבר הזה. כנקודה בדרך לקראת עיוורון מלא, גם אובדן היכולת לראות צבעים. אחרי טראומה, אחרי חבלה, יכול להיות מצב שפגיעה בריאה תגרום לעיוורון צבעים, ודברים נוספים, חשיפה לכל מיני חומרים כימיים, דלקת קרום המוח, דברים כאלה, נזקים למסלול של העברת המסר הזה, יכולים, כמו שהם יכולים לגרום לבעיות אחרות, לגרום גם לעיוורון צבעים. וכן, יש אנשים שבאמצע החיים פתאום הופכים להיות עיוור צבעים.
אנחנו שוכחים את העובדה שבסופו של דבר, עם כל התבונה המאוד מפוארת שלנו, אנחנו חיות. נכון. ויש חיות שרואות טווחים אחרים.
נכון, נכון. יש חיות דרך אגב שהן עיוורות צבעים לחלוטין. אין להן צורך לזהות צבעים, ולכן התפתח להן או שאין להן בכלל את התאים של המדוחים, או שיש להם רק סוג אחד או שני סוגים. הם כאילו מראש עברי צבעים, כמו שיש לנו את הדיכרומטיים שלנו. לעומת זאת, בעלי חיים אחרים שצריכים לראות הפרדת צבעים מדויקת. לדוגמה, עופות טורפים. אוקיי? עוף טורף שאף לו בשמיים, וצריך לזהות אכבר בתוך הדשא. צריך להבדיל מאוד, מאוד טוב בין הצבעים, גם כולל חיות שנמצאות עם צבעי הסוואה. הוא צריך להיות מאוד מדויק. מצאו אצלם ברשתית, 4 או אפילו 5 סוגים שונים של מדוחים, וזה נותן להם אפשרות לדיוק הרבה יותר גבוה, מכיוון שהפילטרים שלהם יותר מדויקים, והם יכולים לראות צבעים בצורה הרבה יותר חיה.
אם הן רק היו יכולות לדבר החיות, אילו חוויות בטח היינו שומעים.
כן.
יש איך לתקן את זה? אתה יודע מה, אני יודע את התשובה לזה. אני יודע את התשובה לזה, כי דיברתי עם מנהל שיווק של חברה שעושה משהו מאוד מאוד מיוחד. לחברה קוראים אנקרומה. אנקרומה התפרסמה בכך שהם הצליחו לייצר משקפיים לעברי צבעים, שמתקנים את עברון הצבעים, וכמו כל תגלית מדהימה, זה היה לגמרי בטעות. קן סטריב, מנהל השיווק של אנקרומה, סיפר לנו.
Our chief scientist and co-founder, Don McPherson, he has a PhD in glass science, and he created special glasses that protected the eyes of surgeons from lasers during surgery. He found out that the doctors were absconding with the glasses from the operating rooms. The reason they were doing so is because they just liked how they made colors pop outside of the operating room. So he was intrigued by this, and he made himself a pair, and he started wearing them, and he's an avid ultimate frisbee player, and he was playing at a tournament in Santa Cruz, California, and one of his teammates said, "Hey, those glasses look kind of cool. Can I try them out?" And his friend put them on and said, "Oh my god, I can see the cones and the green grass and the orange cones that mark the boundaries of the field." Don said, "Well, why is that interesting?" He said, "I'm colorblind." He said, "I've never been able to see these or, you know, tell the boundaries of the field. So that got Don interested. Fast forward, he brought in Andy Schmieder, who's our CEO right now and co-founder. And Andy put together a computer model that simulated wavelengths of light entering the eye and how you adjust them. And they did a couple of studies with some universities, and Chroma was born. That's how it got all started.
כמה מתאים המשפט הזה של הוא מאוד אוהב לשחק פריסבי והעובדה שהוא חי בקליפורניה. זה כאילו כתב את עצמו. אבל כן, אנחנו מבינים בעצם שהמשקפיים האלה רצים על שני דברים במקביל. מצד אחד הצד האופטי, זאת אומרת, אופטיקה כמדע בניית זכוכית, אבל גם צד חישובי מאוד מאוד חזק, שאמור לסדר את האופטיקה בצורה כזאת של לשבור את גלי האור, את ה... איך קראת לזה? גלי... זה לא גלי האור.
גל אלקטרומגנטי.
זהו, אמרתי שלך שאני בחדר, ועדיין לא הבנתי. את הגלים האלקטרומגנטיים בצורה כזאת, שבעצם האופטיקה תתמוך בזה. זה לא היה קורה אחד בלי השני.
נכון, וזה קרה במקרה, שזה עושה את זה עוד יותר מגניב. אני אנסה להסביר את המנגנון בצורה פשוטה. אמרנו שיש לנו שלושה סוגים של תאים, שכל אחד יודע לזהות צבע אחר. אחד אדום, אחד כחול, אחד ירוק. הם גם עובדים במקביל. זאת אומרת, רוב הצבעים שאנחנו רואים זה צבעי ביניים כאלה. עכשיו, אם יש, כמו שאמרנו, כשדיברנו על הסוגים של העיוורון צבעים, אם יש תא אחד שהוא קצת יותר חלש, שקצת יותר קשה לו, האחרים יתפסו פיקוד. ויפרשו את הצבע כצבע שיותר קרוב לסקאלה שלהם. ולכן, אם לדוגמה, התא הכחול, שיודע לקלוט כחול, יותר חלש, אנחנו נראה את הצבעים יותר נוטים לכיוון האדום והירוק. מה שהמשקפיים האלה עושים בעצם, הם מבטלים את צבעי הביניים. הם לא נותנים לאור לעבור בצורה חלקה כל הסקאלה, אלא הם ממיינים לצורך העניין את הצבעים לקבוצות הרבה יותר מוגדרות. כמו שפעם, אתה זוכר שכששיחקנו במחשבים, בדרגון 64 שהיה לנו בבית וזה, לא, זה לפני תקופתך. אז
היה רק... אני אמרתי לך פריסל, אני לא...
אז היה רק, בהתחלה במסכים היה רק 16 צבעים. ואז במסכים היותר מתוחכמים היה 128 צבעים, ואחר כך
256,
ועכשיו זה מיליונים. אז המשקפיים עושים את הכיוון ההפוך, הם לוקחים את המיליונים של הצבעים, ומחלקים אותם בחזרה ל-16 הבסיסיים, וזה מאפשר לעין שמתקשה לזהות את הצבעי ביניים, להבחין בכל זאת בצורה יותר מובהקת בין צבעים שונים.
ולכן, בדיוק בגלל העובדה הזאת, קנט סטריט מבקש להבהיר, שהמשקפיים האלה עובדים על סוג מאוד מסוים של אנשים.
There are special optical filters, and what they do is they remove certain wavelengths of light, in particular where the red and green tones in the eye of the colorblind overlap the most. And the effect that this has is to give them a more normal spectral response, but not 100% accurate. They're not a cure, they're not a correction, they're not a fix. But they do help give the colorblind a more normal ratio of light coming into the eye.
ולכן זה מתאים באמת לאנשים שהם, יש להם, כמו שאמרנו קודם,
טריכומטיק אנומלי.
או עין עצלה בתוך העין. אנחנו נגענו ממש בסוף הפרק על היכולת של המדע לתקן, לשפר, להקל את הקונדישן הזה, את המצב הזה. אתה רואה את המדע מצליח לעשות עוד דברים?
בתחום הסיינס פיקשן אפשר להתקדם תמיד קדימה, כמו שיש לנו היום כבר בשימוש. שתל כוכליארי שפותר בעיות של חרשות. אפשר לדמיין שבעתיד יהיו לנו גם פתרונות דומים לעיוורון צבעים, שבעצם יתחברו ישירות או לקורטקס או לאזור הרשתית, ויתקנו את כל הדברים שדורשים תיקון.
תאי גזע?
כן, שימוש בתאי גזע, כן. אם הבעיה היא באמת תאים שהתפתחו לא כראוי, בעיקרון אפשר לייצר מתא גזע כל תא שהוא. אז מן הסתם גם את התאים של הרשתית. אנחנו עוד לא שם, אני חושב, אבל לא מן הנמנע ש... אם לא אנחנו, אז ילדינו כבר יחיו בעולם שהטכנולוגיה הזאת היא קיימת.
עושים רפואה על עיוורון צבעים. אני רוצה להודות למרואיינים שלנו היום שבאמת תרמו מחוויות חייהם ומדיעתם. תודה ליואב בריל. תודה לניר מירצקי, תודה לאיילת לזרוביץ' ותודה לקן סטריב. תודה לצוות שלנו, דני תימור המנהל העסקי, רן לוי העורך הראשי. תודה לך דוקטור יובל בלוך.
תודה לך עידן.
תודה לכם. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, ranlevi.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו, עושים רפואה.
תגיד, מה הורג ג'יינט חוץ מסקלטון ארמי? יש כאילו עוד דברים ש...
יש כל מיני קומבינציות.
כן, לא, אני פשוט רופא ילדים, אז אני חייב לדעת כמה משפטים בכל משחק וידאו, אחרת אני לא עובר אצל הילדים.
קשה לעבור את המבחן, כן.
אז תחזיק את זה פה,
ככה זה בסדר?
כן, כל עוד אתה לא זז יותר מדי, אתה שומע איך זה נשמע?
הבנתי. אבל אני לא אוהב שאתה מחלק את זה לשני סוגים, זה לא ממש נכון.
אז תגיב לזה.
אוקיי. לאידיוט.
מה הם בעצם עושים רגע לפני שאנחנו ניכנס... בוא נשמע.
כן. אני הולך להדגים לכם עכשיו היימליך.
אוקיי.
לאימא שלהם הייתה תכונה של עיוורון צבעים על אחד מכרומוזומי ה-X שלה. כן.
ודווקא אותו היא העבירה את זה. כן, דווקא שם. אותו היא העבירה להם.
כן. זה לא אומר אבל שהיא לא אהבה אותם.
זה נכון. היא מלווה את עיוורון הצבעים יד ביד. תגיד לא מלווה יד ביד.
היא חבוקה. אוקיי. למה שאתה לא תגיד לי? בוא נדבר קצת על סטטיסטיקה.
אוקיי. יובל, איך אתה בסטטיסטיקה?
ממוצע. זה היה...
וואי, כן, הייתי צריך לראות את זה. להתבקש. אני לא מאמין שלא ראיתי את זה בה. שנייה. תשובה מטומטמת. פוקוס, אוקיי.
די, תעזוב את הסמים, תעזוב.
אוקיי, טוב.